אנחנו דיברנו על העניין של דרכי הדרכי נועם וכל נתיבתי השלום, והמשכנו לעסוק בפסוק הבא, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. אז פה הערכנו להבין מה משמעות להחזיק ולתמוך, הבאנו מספר פירושים, בסיום הבאנו את מלבים שמסביר את זה באמת כשני שלבים, שיש שני סוגי אנשים. יש אנשים שהם הולכים ללא קושי בדרכם, וכיוון שהכל בא להם בקלות, שהם לא מתקשים בשום דבר, אז הם לא ברור כל כך שהם יקבלו שכר, כי השכר הוא תלוי, הוא מותנה במאמץ, בעמל, לכאורה. ולכן, אותם אנשים שהם צדיקים, לומדים תורה, והכל הולך להם, באמת נוהגים במידות טובות, אף על פי כן, זה חידוש שהם מקבלים שכר, וזו המשמעות ותומכי המאושר. מה זה תומכיה? זה לא אנשים שמחזיקים בתורה בכוח, אלא תומכיה, שהדברים הם יותר במשמעות של תמיכה, הוא לא מתנגד על התורה. זה צד אחד. הצד השני למחזיקים בה, זה אותם אנשים שמתקשים, שהטבע שלהם הוא מושך אותם להרבה מאוד כיוונים אחרים. לא פשוט להם לנהוג על פי דרך השם. יש להם הרבה פיתויים, יש להם הרבה דברים שמושכים אותם החוצה. ולכן הם צריכים להחזיק. הביטוי של המלבים בביאור המילות זה כמחזיק באוזני כלב. איזשהו ביטוי של החזקה בעוצמה גדולה, בכוח גדול. זה עניין ההחזקה. אז עץ חיים מן המחזיקים בה זה לרשעים, שוודאי שמקבלים שכר. אלא מה פירוש עץ חיים היא? כי היינו יכולים לחשוב שהאדם שמתאמץ כל כך הרבה, אז נכון שהוא מקבל שכר גדול, אבל סוף כל סוף הוא מותש, נגמרים לו הכוחות. אומר הפסוק, עץ חיים היא למחזיקים בה. פירושו של דבר, למרות שהאדם מתאמץ מאוד ומתקשה מאוד, אף על פי כן, בעזרת השם הוא יזכה לאריכות ימים. יזכה שכוחותיו לא ידלדלו. זה עץ חיים היא למחזיקים בה. ותומכי המאושר זה כנגד אותו אדם שעובד את השם בשלימות, בטבע, בלי בכלל נטיות שונות, שניהם עובדים בשלימות, אבל הוא עובד בלי קשיים מיוחדים. זה אותו אדם שבאמת עובד באופן הזה, החידוש הוא שהוא מקבל שכר. זה שהוא יאריך ימים, בסדר, הכל הולך בקלות, הוא עובד את השם, וטוב לו, אז למה שהוא יאריך ימים? יאריך ימים. זה שכר, אבל יש צדדים שונים. יש שכר שהוא יותר קשור עצם החיים, שזה שכר בעולם הזה. יכול להיות שיש פה גם פן נוסף, שעץ חיים היא, זה לא רק אריכות ימים במישור הפיזי, שאדם יחיה עד 120, אלא יש פה גם אריכות ימים שהייתי יכול לחשוב, שאדם שהוא כל הזמן מתמודד, בסוף לא תהיה ברירה. והוא יצטרך להיקשל. כבר לא יהיה לו כוח להתמודדות הזאת. וזה עץ חיים מחזיקים בה, שהאדם שהוא כובש, אף על פי כן הוא מצליח לאחוז, להחזיק בתורה ולהתמיד באותה דבקות. אז זה המלבים שיש לו פירוש מעניין בזה. המדרש, גם כן מדבר על העניין של עץ חיים, אפילו די בעריכות, ורציתי שנתבונן בו. אני, תמיד אנחנו קוראים מדרש של קוד שימוני, מדרש רבה זה על חמישה חומשי תורה. על קוד שימוני יש גם על נביאים וכתובים. יש גם מדרש משלי, אבל כמעט כל הדברים שיש מדרש משלי נמצאים על קוד שימוני ועם עוד דברים. זאת אומרת, קוד שימוני זה איזשהו ליקוט של מדרשים שיש פה כמעט את כל המדרשים שעוסקים בעניין. אבל יש עוד גמרות, יש עוד עוד מדרשי חז"ל שעוסקים בעניינים הללו, אבל הוא נותן סיכום רחב. אז בואו נראה רגע אחד את העניין שעץ חיימים למחזיקים בה. תניא, היה רבי בנאה אומר, כל העוסק בתורה לשמה, נעשית לו סם חיים, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה. ואומר, רפאו תהיה לשריך, ואומר, כי מוצאים מצא חיים. וכל העוסק בתורה שלא לשמה, תורה נעשית לו סם המוות, שנאמר, יערוף כמטר לקחי, ואין עריפה אלא הריגה, שנאמר, וערפו את העגלה. זאת אומרת, עץ חיים היא, ואיפה הגענו במדרש, מתוך הפסוק הזה שעץ חיים היא? מי שעוסק בתורה לשמה, נעשה לו סם חיים. מה זה קשור לעץ חיים היא? מה זה קשור?
מה זה קשור?
כן. הייתי יכול לבוא ולהגיד, שמי שעוסק בתורה, בכל מקרה היא סם חיים. איפה בפסוק שעץ חיים היא למחזיקים בה, רואים את נקודת החלוקה בין סם חיים למי שלומד תורה לשמה, לסם המוות למי שלא לומד תורה לשמה. איפה רואים את נקודת החילוק? לכאורה, זה לא קשור. כן.
אולי אם זה לא לשמה, הוא לא מחזיק בבית.
אני חושב שאתה אומר טוב. זאת אומרת, עץ חיים היא למחזיקים בה. אני אנסה להעמיק עוד קצת. מה הפירוש למחזיקים בה? מי שלומד תורה שלא לשמה, אז מה מחזיק אותו? הוא לומד תורה, אבל התורה היא לא הנקודה המרכזית שמחזיקה את אותו אדם. מה הנקודה המרכזית שמחזיקה את האדם שלומד תורה שלא לשמה? כל מיני עניינים אחרים שהם לא קשורים לתורה. הראיה, שהוא לומד תורה שלא לשמה, לא מצד ערכה של תורה, אלא עם כל מיני נגיעות אחרות, עם כל מיני אינטרסים אחרים. התורה מבחינתו היא רק כלי להוסיף חוכמה, להרחיב אופקים, אולי לדעת גם כל מיני דברים שיסייעו לו, אם הוא יצטט כל מיני דברים יפים, יגיד כל מיני דברים יפים, דברי מליצה וחידוד, יצטט פסוקים, זה ייתן לו מעמד. אבל התורה היא לא מחזיקה אותו, זה בדיוק ההגדרה של מי שלומד תורה שלא לשמה. מי שלומד תורה שלא לשמה, פירושו של דבר, שהתורה היא לא המרכז. התורה היא בצד. היא לא מה שמחזיקה אותו, מה שמחזיק אותו זה דברים אחרים. התורה היא רק נלווית, היא רק כלי. לכן עץ חיים היא למחזיקים בה. אבל מי שלומד תורה לשמה, מה משמעות הדברים? משמעות הדברים שהוא מבין, שערכה של תורה היא ערך עצמי, ערך קיומי. היא מצד עצם מעלת התורה, יש פה קיום לאדם. קיום למציאות. לכן זה בדיוק מה שאומר המדרש. תניא רבי בנאה אומר, כל העוסק בתורה לשמה נעשית לו סם חיים, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה. שבאמת מחזיק בתורה, אז זה סם חיים. ומי שחלילה לא, אז זה סם המוות. זה יסוד חשוב שנראה אותו בעזרת השם גם בהמשך המדרש, בהקשר הזה שעץ חיים היא למחזיקים בה. הנושא הזה של ערכה של תורה. יש לתורה ערך שהוא מעבר למה שנקרא ההתבוננות החיצונית שלנו. התורה יש לה משמעות שהיא שמה את כל מציאות החיים במקום אחר, בנקודה אחרת. ונראה את זה בעזרת השם בהמשך, לקראת סיום המדרש, נחזור לפה בלי נדר ונראה את הדברים. אמר רב נחמן בר יצחק, למה נמשלו דברי תורה לעץ? לומר לך, מה עץ קטן מדליק את הגדול? אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים. עכשיו, המדרש בא להסביר לנו נקודה נוספת, לא רק העניין של עץ חיים במשמעות של קיום, אלא מה העניין הזה של העץ? למה דברי תורה נמשלו כעץ? והיינו אמר רבי חנינה, הרבה למדתי מרבותיי ומחבריי יותר מהם ומתלמידיי יותר מכולה. זה דבר מעניין. למה נמשלה התורה לעץ? הייתי יכול לחשוב מה עץ שורשיו עמוקים ונמצא בעמידה איתנה, לא זז, אף תורה היא... לכאורה, כשאני מתבונן על העץ, אני מחפש דווקא את הנקודה שהיא הנקודה היותר חזקה של העץ, את נקודת העמידה של העץ. אבל המדרש בדיוק לוקח אותנו לאזור אחר בעץ. לאיזה אזור הוא לוקח אותנו? לאזור של הענפים הקטנים, של אותם ענפים קטנים שהם מדליקים את הענפים הגדולים. מדליקים את הענפים הגדולים. זה נכון גם מבחינת הטבע. הרי הפוטוסינתזה נעשה בעלים, נכון? באותה מעטפת חיצונית, שהיא לכאורה לא מרכז הדבר, הפעולה של ההתחדשות, ודאי שיש חלק ודאי עם פעולת ההתחדשות שנעשית דווקא בעלים, אבל הוא מדבר פה דווקא להציט עץ כבר לאחר שנגדע יש להניח. הכוונה היא שהתורה מקיפה את כלל הצדדים. זאת אומרת, היה ניתן לחשוב, טוב, מה זה התורה? התורה זה תלמידי חכמים, לגזעים, לענפים הגדולים. אומר המדרש, התורה קשורה להכל, לכל האנשים, גם לקטנים ביותר. ולא רק זה, אלא בלי הקטנים ביותר, יש חיסרון מהותי בעניינה של תורה. זאת אומרת, מתחילים לכאורה הפוך. לא מהדברים היותר מובנים שהתורה היא באמת, הייתי אומר, יש איזשהו גזע, איזה מקום מסוים, שבו יש הופעת תורה. לא. הופעת תורה שייכת גם איפה? גם במעטפת. גם באותם תלמידים יותר קטנים. תלמידי יותר מכולם. דווקא הלימוד היותר גדול, החידוד היותר גדול, זה מהתלמידים, כי התורה היא מקיפה את הצדדים השונים של החיים, את ההופעות השונות של החיים. אמר רבי יהודן, למה נמשלה התורה בעץ, בעץ החיים? מה עץ החיים פרוס על גן עדן? כך התורה פרוסה על כל החיים. ומביאתו לתחת עץ החיים. ומביאתו לתחת עץ החיים. זאת אומרת, מה העניין של עץ החיים? בדיוק זה העניין. עץ החיים היה פרוס על כל הגן. כל הגן. מקיף את הכל. זה התורה כמו שדיברנו לגבי התלמידים שמקיפה את הכל. ועכשיו גם רואים לגבי העניין של גן עדן, שעץ החיים הוא פרוס על הגן מכל הצדדים, על כל החיים. זה עניינה של תורה. זאת אומרת, התורה היא לא נמצאת במקום מסוים. רק. התורה מקיפה את הכל. תעני, עץ החיים מהלך תק שנה, וכל מי בראשית מתפלגים תחתיו. זאת אומרת, שבים לתאר עכשיו את התיאור, הדברים ודאי עמוקים, אנחנו לא נכנסים למושג של תק, אבל עץ החיים, פירושו של דבר, יש איזשהו דבר שהוא כמעט ואין לו שיעור, קשה מאוד לתאר. ולא רק זה, כל המעיינות, כל ההתחדשות, תורה נמשלה למים, כל ההתחדשות של העולם, כולו מגיע מאותה נקודה שעץ חיים, שזו עניינה של תורה. רב שמואל בר רב יצחק היה שוטל עצמו מחבורה לחבורה, על שם מכל מלמדי השכלתי. זה מעניין. חוזרים עכשיו בדיוק לנקודה של למה נמשלה תורה בעץ, כיוון שקטנים מחדדים, מדליקים את הגדולים. אמר רב שמואל, היה שוטל עצמו מחבורה לחבורה, היה פה איזשהו מצב בעיניים, דיברנו פתאום על עץ חיים, דיברנו שהיה מקיף את הגן, חוזרים לעניין של חבורה וחבורה. אולי המדרש בדיוק בא לומר את מה שאנחנו מנסים להדגיש, שהעניין של תורה הוא בכל ההופעות, הצדדים השונים. סנהדרין, פותחים גם כן בקטן, שם זה גם שלא יתבייש, אבל חלק מהעניין של ברור של תורה, זה לא שיש פה איזשהו אפוטרופסות, מי ששייך בתורה זה רק תלמידי חכמים גדולים, כאלה עליונים כאלה, אלא כל אחד ואחד שייך בתורה, ולא רק כל אחד ואחד שייך בתורה, אלא יש צד שהופעת התורה, אפילו שהגדולים, מתגלית, מתחדשת דווקא מי, דרך מי? דרך הקטנים. זה העניין של שמואל. ברבי יצחק, מגדולי עמנו, היה שותל עצמו מחבורה לחבורה, נסה להיפגש עם כמה שיותר צדדים, עם כמה שיותר הופעות של תורה שמופיעות דרך הנשמות השונות של עם ישראל. לא עניינה של תורה. זה העניין מכל מלמדי השכלתי. זו הנקודה הראשונה.
בפועל,
איך זה יכול להיות שזה ככה? לאדם אין מה ללמוד במישהו שהוא חוטם ממנו ברמה שכלית, או משהו כזה, אבל מבחינת היקף ידע, או דברים כאלה. כן, אבל ההתבוננויות של אנשים הן התבוננויות שונות. הרב גם באורות התורה מדבר על נקודת החידוש שיש בה שני צדדים, חידוש בתורה. יש חידוש אחד שבאמת לחדש דברים שעדיין לא נאמרו, לא נשמעו. אבל יש נקודת חידוש שאם אדם, נשמה, אומר דבר מדברי תורה, מתחדש או דבר מדברי תורה, לומד איזשהו לימוד חדש, למרות שאת הלימוד הזה אולי אמרו אלפי אנשים לפניו. מבחינת ההופעה המיוחדת של הנשמה שלו, עם ההתמודדות שלו, עם הרקע המיוחד שלו, עם הנשמה המיוחדת שלו, הדברים הם כבר מחודשים. יש פה איזשהו הופעת חיים מחודש, הופעה של תורה מחודשת.
מה דברי תורה בחנוכה?
מה?
מה דברי תורה בחנוכה?
כן, נכון. יש את הצד הזה שבאמת, כשאני יכול לשמוע את אותו רעיון שאפילו, אם זה קורה כשאתה מעביר שיעור ביון, ו... אחרי זה מגיע איזה תלמיד ואומר לך את השיעור אם הוא הבין. ואני פתאום שם לב שיש פה נקודות שאני בכלל לא נתתי דעתי עד הסוף עליהן. זאת אומרת, פתאום יש פה איזו נקודה שהיא נקודת חידוש, למרות שבעצם הוא ציטט, אמר ממש את אותו דבר. אבל כשזה בא ממנו, אז הוא עיכל את זה בפרצוף המיוחד שלו. ולכן זה כבר נשמע באופן אחר, זה כבר לא נשמע באותו אופן. יש פה איזשהו חידוש מיוחד בעניין הזה. חוץ מזה שוודאי שכאשר יש התבונניות שונות, מקומות שונים, אז רואים שבתי המדרש של אשכנז, של בעלי התוספות, היה להם מחנה משותף יותר רחב, אבל הוא היה שונה מאוד מבתי המדרש של ספרד, למרות שהם ישבו על אותם מקורות. זאת אומרת, יש צד שחבורה, יש אופי מסוים, חבורה לחבורה, פירושו של דבר, שפתאום אני שומע, אופ, נקודת מבט. יש אישו מוסכמות, יש אישו הם קודים מוסריים שיש בכל מקום, שהם משפיעים. לכן דווקא לפעמים הקטנים שעוד אין להם, שהם מסתכלים בתמימות, מתוך איזה נקודת מבט תמימה, יכול להיות שיש לה, יש לה נקודת החידוש הזאת עוד איזה נקודה מיוחדת שדרכה יכולה להתגלות. זאת אומרת, דווקא בהיבט הזה. אז זו הנקודה הראשונה של לימוד תורה מ... בצדדים שונים, בהופעות שונות.
עניין, עכשיו אמרתם שאין לאף אחד מסוים, כאילו אפוטרופסות כאילו על התורה, אבל זה רק כאילו עניינים מסוימים כן יש, כלומר נגיד עניין פסיקת הלכה.
בוודאי. זאת אומרת, בוודאי שבסופו של דבר אף אחד לא בא ואומר, טוב, אז כיוון שיש פה את הקטנים שמחדדים את הגדולים, אז עולם הפוך נעשה פה. שהקטנים יהיו גדולים והגדולים יהיו קטנים. בשום פנים ואופן לא. הקטנים הם קטנים. הם באמת קטנים. גם אחרי שהם חידדו את הגדולים, הם נשארו קטנים. זה לא שהם הפכו להיות גדולים. אבל הקטנים, דווקא מצד זה, שקודם כל יש הרבה יותר קטנים מגדולים, יש פה הרבה יותר צדדים, אבל יש שייכות גם לקטנים בעניין הזה של התורה. והשייכות הזאת באה לידי ביטוי, לא שהם מחדשים חידושי גדולה שלא שמעתם עונש מעולם, אלא הם מחדדים את הגדולים שהם מחדשים חידושי תורה. זאת אומרת, יכול להיות שהם בכלל לא מבינים שהם חידשו פשוט חידוש גדול, על ידי השאלה התמימה שהם שאלו. אבל הם בסופו של דבר, הם חלק ממציאות של התורה. ודאי שהלוכה נפסקת על ידי תלמידי חכמים, על ידי מסורת של תורה, לא על ידי סתם כל אחד ואחד. אני מדבר על המושג של שייכות, על התורה במישור הרחב שלה, לא במישור של פסיקת הלכה. דבר אחר, עץ חיים היא למחזיקים בה, רבונה בשם רב אחא, שלא יהיו דברי תורה בעיניך כאדם שיש לו בת בוגרת, והוא רוצה להסיעה לאחד. אלא, בני אם תיקח המראה עם מצוותיי תצפון איתך. זה כבר היבט נוסף של התורה. זה המושג של בת בוגרת. טוב, אנחנו עוד לא הגענו לגיל. מה? שלא יהיו כבת. שלא יהיו. מה הכוונה? כשרוצים את הדוגמה לדבר שאדם רוצה להיפטר ממנו כמה שיותר מהר, זה הביטוי של בת בוגרת. זה לא שזה נובע מחוסר אהבה לבת, אלא ההפך הוא נכון. זה נובע מאהבה לבת. שלא יהיה אי הבנה. זה לא שאדם שביתו כבר הגיע לפרקה, אז יש לו אינטרס לזרוק אותה בבית. אלא נובע מתוך הדאגה. אדם רוצה לראות את הילדים, מה שנקרא בלשון העם, את הילדים מסודרים. בעיקר את הבנות. שגם היום הטבע הזה של שבת יוצאת מרשות אביה לרשות בעלה, זה דבר שהוא ודאי חביב על ההורים, גם מצד המשכיות, המשך הדורות, וגם מצד טובת הבת. ולכן, מי שיש לו בת בוגרת, אז זה ביטוי של איזשהו לחץ להיפטר. אז כשאדם לומד תורה, צריך מאוד מאוד לחפוץ שדברי התורה יהיו טבועים בקרבו. לא להיפטר מהם כמה שיותר מהר. האדם לומד, הוא צריך שדברי התורה יהיו באמת טבועים בליבו. זה דבר מעניין. למה לחשוב שאדם רוצה להיפטר מדברי תורה? זאת אומרת, אתה אומר, ואני שומע, עוד מעט ננסה להתבונן באמת, אתה אומר כך, אתה אומר שהאדם יש לו דברי תורה, אז הוא מראש לוקח את דברי תורה כדבר שהוא רוצה להיפטר ממנו. מה הכוונה להיפטר ממנו? להפיץ מעיותיו חוצה, נקרא לזה באופן, בפן החיובי, לא בפן השלילי. הוא רוצה באמת למכור את החידוש שלו לכמה שיותר אנשים, כמה שיותר מהר. למרות שזה קצת מורכב להגיד, הרי כל עניין של תורה זה ימות למנת ללמד. כל העניין של התורה זה שהרי כתוב לגבי למה מתו תלמידי רבי עקיבא. אז יש את הגמרא מסכת יבמות, שלא נהגו כבוד זה בזה. ויש את מדרש קהלת, שמדרש קהלת יש גרסה טיפה שונה. והוא אומר, מפני שהייתה עיניהם צרה זו בתורתו של זה. פירושו של דבר, שכל אחד שמר את התורה לעצמו. לא ניסה מה שאתה אומר לשווק את התורה.
גם בשיווק יש נשמע ולא נשמע. אתה רוצה לשווק את התורה, באמת חושב שזה באמת של תורה שכל היום חייב לדעת אותו. מה שאדם, לא חושב שזה באמת של תורה. זה שלא נשמע, זה שידעו שהוא כתב ספר. אז עכשיו רוצים למצוא נושא לי ספר, אז פעמים.
כן, אתה אומר שחייבים להגיד איזשהו חידוש. אני חושב שגם יש פה נקודה נוספת. אני חושב שהכיוון שאתה אומר הוא כיוון מאוד נכון, אני מאוד מקבל. יש נקודה מסוימת שבתורה חייב להיות גם את הנקודה של הצפון איתך. של הצפון איתך. זאת אומרת, זה לא בא ואומר שאדם לא צריך באמת ללמד תורה. שזה נראה יותר עניין של בת בוגרת. אדם שיש לו בת בוגרת זה לא איזשהו דבר בזוי בעיניו. אלא זה דבר שאדם רוצה להמשיך את החיים שלו, את החיות שלו. אז גם אדם רוצה להפיץ דברי תורה ושמשיך את נקודת החיים. מה רע? לכאורה זה לא דבר שלילי. אלא הנקודה היא שלפעמים יש איזושהי בהילות כזאת. כשאדם לא מעכל את הדברים עד הסוף. כשאדם לא מספיק מחזיק בתורה. זאת אומרת, התורה הופכת להיות מעין מרכולת עוברת לסוחר. שאם באמת אדם מחזיק בתורה, והדבר צפון איתו, בונה לעצמו אישית תפיסה רוחנית, אז זה מצוין, אפילו שישתדל ללמד תורה, זה לא דבר רע. שילך ממקום למקום וירביץ תורה, זה נפלא מאוד, אין בזה שום חיסרון. אבל אם אדם, במקום ללכת ולהרביץ תורה, הוא באופן מבוקר, מתוך באמת שלמות פנימית, הוא הולך וישר לומד ואומר, זורק, יורה את הרעיונות. אז זה חיסרון. זה העניין של תצפון איתך. שהתורה צריכה להיות שייכת לאדם. זה אי אפשר לבוא ולהגיד, לפעמים יש מציאויות כאלה שהאדם מעביר שיעור, ואחרי רגע הוא כבר לא יודע מה הוא העביר. מעין זיכרון לטווח קצר. אומרים שיש שני סוגי זיכרונות לאדם. זיכרון לטווח ארוך, וזיכרון לטווח קצר. זיכרון לטווח קצר זה כגון שהאדם יושב ערב לפני מבחן, ולומד את החומר, הוא זוכר אותו מצוין עד המבחן, אם תעשה לו את אותו מבחן יום אחרי, הוא כבר ייקשל כישלון חרוץ. למה? כי בעצם אין לו שום עניין בידע. אין לו שום עניין בידע. כל העניין שלו במה? רק ביכולת לכתוב, להעביר את הידע הזה אל הדף בזמן המבחן. וזה חיסרון. האדם גם יכול ללמוד בשביל להעביר הלאה. אבל זה חיסרון, כי זה לא להחזיק. להחזיק זה לצפון איתך.
הדבר כאילו בעצם אומר שנגד מה
שהרבי
אמר, מי שלמד א' שילמד א',
מי שלמד א' שילמד א'. אם הוא באמת לא למד א' בעצם, אלא אחרי הוא כבר לא ידע א', אלא הוא למד א' והוא מלמד א'. זה כך צריך להסביר, אני לא חושב שזה בהכרח סותר. אבל יש בזה באמת סיכון מסוים. בתי מדרש, הנקודה של הפצת תורה, היא הופכת להיות נקודה מאוד מאוד מרכזית. צריך מאוד לשים לב שהדברים הם צפונים עם האדם. שיש מספיק עומק, שיש מספיק חיבור לתורה. זה דברים שוודאי שצריך לשים אליהם לב. אבונה בשם רבי בנימין אמר, משל למלך שאמר לבנו, צא לפרקמקטיה. ואתה אמר, לך לסחורה. צא לסחור. אמר לו, אבא, מתירה אני מן הדרך ומן הליסטים. מתירה אני מהדרך, ככל הנראה שאני לא אמצא את הדרך, שאני יובד, וגם מן הליסטים. מה עשה? נתן מקלו וחקקו, ונתן בו קמי המומחה. אמר לו, בני, יהיה המקל הזה בידך, ויהיה מתיירה מכל בריאה. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי יתעסקו בתורה ויתם יראים מכל בריאה. זאת אומרת, מה זה נקודה נוספת, מה העניין של עץ חיים? עץ חיים זה המקל הזה, שהוא הולך ולא מתיראה מכל בריאה. מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, אנחנו יוצאים למסלול החיים, מוכרים, קונים, תהפוכות, אבל החיים הם חיים מאוד מאוד קשים. ודאי, יש הרבה פיתויים, יש יצרים, יש נטיות שונות. מה הדבר ששומר עלינו? וזה דבר מעניין. לכאורה, הייתי מצפה שיהיה כתוב הפוך. שיהיה כתוב שקח את הקמע, את אותו מקל עם הקמע, וכל בריאה תהיה מתיירת ממך. לא? זה הביטוי יותר נכון. מה העניין, והיא אתה מתיירה מכל בריאה? הרי מה העניין המקל הזה? היית יכול להגיד כמו קין, שנחקק אותו אות על מצחו, כל הארגוני, זאת אומרת, חושש קין שכאשר הוא אותו יארגו אותו, אז לכן הקדוש ברוך הוא עושה לו אישו אות על מצחו, שמי שרואה אותו פחד ממנו. אז הייתי אומר, זה בדיוק המקל הזה, שמי שרואה, פוחד. כתוצאה מזה, גם אותו ילד של המלך גם לא יחשוש. אבל עיקר העניין זה לא חוסר החשש של הילד. עיקר העניין זה העובדה שאחרים לא יפגעו בו. הליסטים. כל שאר הפגיעים שבדרך. זה עניין התורה. עניין התורה, היא שמה את האדם במקום אחר. זה לא משפיע על הצד החיצוני, אלא היא שמה את האדם במקום אחר. האדם נמצא במדרגה אחרת. האדם קרוב למלך. מה זה אותו? הוא סמוך למלך. הוא, יש לו אישהו שייכות מיוחדת. אי אפשר לגעת בו. הוא נמצא במקום אחר. זה פועל בעצם. זה לא פועל במישור החיצוני. רק מגן על האדם במישור החיצוני. אלא זה פועל על האדם במישור הפנימי. זה שם אותו במקום אחר, ולכן שום דבר לא יכול לפגוע בו. זה העניין. ואין אתם מתיירים בכל בריאה. לא שייך בכלל חשש. כי אתם נמצאים בקומה אחרת. בעצם עניין התורה שם את האדם במקום אחר. כמו שדיברנו, שהיא מקיפה את הכל, נקודת החיות.
אחד הדברים שגרמו לאחר לפרוש את זה, שהוא ראה את אחד הסרט הרוגי מלכות, הדבר הלשון שהייתה...
רגילה לדבר בדברי תורה, כן.
זה לא סוג הגנה כמו משהו כאילו מוחלט שלא מתחשב בעוד דברים. זה לא הגנה רגילה שכמו שיש לי נשק, ואני יכול להתמודד עם נשק.
לא, ודאי, זה נכון, זאת אומרת, ודאי שלא מדובר פה על הגנה דווקא במישור הפיזי. הרי רבי עקיבא אומר כל ימי, הייתי מצפה, מתי יבוא פסוק זה לידי, והקיימנו, ואהבת את השם לוקחה בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מודיך, כאשר סרקו את בשרו מסרקות של ברזל. זאת אומרת, המציאות פה של החיים היא בחשבון אלוקי, בחשבון של תורה, שמירה בחשבון של תורה, בחשבון שלם, לא בחשבון בהתבוננות אנושית, שאם אדם לומד תורה, פירושו של דבר שהוא לא יהיה חולה ולא יהיה לו שום פגיעה. ודאי, אנחנו רואים שגם אנשים שהם דבקים בתורה ושייכים בתורה, גם הם נפטרים מהעולם.
אז מה זה תלמידי חכמים שתורה מגינה עליהם, גם במובן שהם פטורים?
אז יש גם ודאי היבט שזה מתייחס למציאות עצמה. שהתורה מגנה ומצה, פירושו של דבר, שהם לא נפגעים מפגעים מזדמנים. לפעמים, גם אם יש פגעים, זה קשור לחשבונות אלוקיים. אם יהיה לנו זמן, בעזרת השם, אנחנו נדבר על זה בהמשך טיפה. אבל זה לא קשור לסתם פגעים שמגיעים בדרך, כמו ליסטים, כמו פגעי הדרך, וזו הנקודה של דרך, דברים שהם לא מסודרים, דברים שמגיעים במקרה. כנגד זה, מדרגת התורה, היא שמה את האדם במעלה אחרת. אילו נאמר עץ חיים היא לעמלים בה, לא הייתה תקומה, אלא עץ חיים היא למחזיקים בה. אילו נאמר ארור האיש אשר לא ילמד, לא הייתה תקומה, אלא ארור אשר לא יקיים. מה בעצם אומר המדרש? מדרש יפה. לא נאמר עץ חיים היא לעמלים בה, אלא מחזיקים בה. הנקודה היא, מה נקודת החיבור של האדם? עכשיו, אפשר לראות קצת את החוט, את הבריח התיכון המבריח מהקצה אל הקצה, את החוט שמחבר פה את כל הצדדים של המדרש, שהיסוד הוא שייכות לתורה. שייכות לתורה. מחזיקים בה, פירושו של דבר, זה אדם ששייך בתורה, מחזיק בתורה. התורה היא הכוח המניע. אנחנו זוכרים את מה שפתחנו בתחילת המדרש, שם חיים היא למחזיקים בה. זה העניין של מחזיקים, שהתורה היא הבסיס, מה שמעמיד את האדם. זה יסוד התורה. אם זה היה באמת עמלים בה, אז ללמוד, להעמיק, לא כולם באמת ברי אחי להגיע לאותה מדרגה. אבל להחזיק, להבין שהתורה זה המרכז, כמו שראינו, זה גם בקטנים, גם מחבורה לחבורה. הנקודה היא שייכות, לא כבת בוגרת, כדבר ששייך לו לאדם. זה הנקודה המרכזית של האדם בהיבט של להחזיק בתורה, להיות שייך. לכן צריך קיים. לא, לא ילמד, אלא לא יקיים, כי הקיום זה עוד פעם הביטוי של להחזיק בדבר. ממשיך המדרש באותו כיוון, עוד מדרגות נוספות שקשורות גם לעניין של להחזיק ידי עמלים בתורה. רבחה בשם רבי תנחומה ברבחיה, למד ולימד ושמר, והיה סיפק בידו למחות ולא מיכה, להחזיק ולא יחזיק, הרי זה בכלל ארור. עוד פעם. רב אחה בשם רבי תנחומה ברבחיה למד ולימד ושמר, גם למד, גם לימד, גם שמר, לכאורה נפלא מאוד, והיה סיפק בידו למחות ולא מיכה, להחזיק ולא יחזיק, הרי זה בכלל ארור. זאת אומרת, אם אדם, בסדר, לכאורה, הקיף את כל הצדדים השונים של לימוד תורה. מה הוא עשה? למד ולימד וגם שמע, קיים את המצוות. אבל בזה שהוא לא מיכה, ובזה שהוא לא סייע לאחרים ללמוד תורה, מה בעצם הוא מבטא? שזה עניין אישי. זה עניין תועלתי. זה לא ערך עצמי של תורה. להחזיק פירושו של דבר, להחזיק ידי לומדי תורה. זאת אומרת, גם האדם עצמו אומר לעצמו, בסדר. מה זאת אומרת? אני לומד תורה. ויש קביעות בתורה. אני אולי אפילו רב. אז אני פטור מלהחזיק כדי לומדי תורה. אני 100%. אני את נפשי הצלתי. זה חיסרון גדול מאוד. כשהאדם למעשה לא רואה את התורה כערך לא רק פרטי, למרות שהוא אפילו לימד תורה, אלא באמת כערך כזה שצריך גם להחזיק, שצריך גם למחות, אכפתיות כזאת, אז באמת פה יש חיסרון. פה יש חיסרון. כי ללמד, זה גם עדיין נותן סיפוק אישי. יש פה צד אישי. יש פה גם צד של נתינה, אבל יש פה גם פן אישי. להחזיק, לתת כסף, בהרבה זוויות זה יותר קשה מאשר ללמד. כי פה אין איזה סיפוק אישי, פרטי. למחות, למחות זה לא נעים. אין פה איזה סיפוק אישי למחות. מה אני מקבל מזה שאני מוחה? רק ביזיונות מזה שאני מוחה אני מקבל. אין פה שום נגיעה. היחס שלנו לתורה הוא לא רק במישור של מה שנוח לנו, שאפילו אם זה דבר נפלא מאוד, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, נפלא מאוד. אבל עדיין יש פה פן נוסף. מה הפן הנוסף? הפן באמת של האחריות שלנו לתורה. לא מצד העניין האישי שלנו. וזה בדיוק העניין של למחות ולהחזיק. וממשיך המדרש ומדבר על העניין של ההחזקה. רבי ירמיה בשם רבחיה ברבא אמר, לא לימד ולא למד ולא היה סיפק בידו להחזיק ויחזיק, הרי זה בכלל ברוך. שומעים? אדם לא לימד, ולא רק לא לימד, גם לא למד. לא רק שהוא לימד, גם לא למד. ולא היה סיפק בידו להחזיק והחזיק, הרי זה בכלל ברוך. והיה לו קושי. ואף על פי כן הוא החזיק ידי לומדי תורה, הוא בכלל ברוך. זאת אומרת, ההחזקה של לומדי תורה היא במעלה יותר גדולה, לא. זה לא אמירה נכונה. זה לא במעלה יותר גדולה, אלא היא יותר בסיסית, היא יותר מוכרחת לשייכות בתורה מאשר ללמוד וללמד ולעשות. כי ההחזקה מבטאת באמת את ערך של התורה. ואנחנו לומדים את הפסוק עץ חיים מי למחזיקים בה. מה זה למחזיקים? זה לא משהו אישי. אלא להבין שיש פה מדרגה מיוחדת, מעלה מיוחדת שזו מעלת התורה. זה דבר מביל על הרעיון. על פניו, היינו אומרים בדיוק אפור. היינו אומרים שהמעלה הכי גדולה זה מי שלומד, מלמד, מקיים. זה נכון. אבל אם האדם הזה שלומד ומלמד ומקיים, באמת לא חשובה לו התורה מצד עצם מעלתה, אין לו אחריות על התורה, הוא לא מוחה, הוא לא מחזיק, פירושו של דבר שיש חיסרון עצמי בתורה. אבל מי שאין לו ואף על פי כן עושה מאמץ ומחזיק, למעשה מבטא את זה שיכול להיות שבאמת הוא לא הצליח ללמוד. הוא לא מצליח ללמד, אבל שייכות אמיתית בתורה יש לו. והשייכות הזאת נכללת בכלל ברוך. מה זה העניין של ברוך? זה הר גריזים, זה שייכות לעניין הזה של אותו מעמד של קבלת תורה, הר גריזים, הר עיבל, הברכה, הכללה, שם באמת אותו קיום, קבלה של תורה, וזה עניין של השייכות בהר גריזים, זה עניין של ברוך, בכלל ברוך. ואם לא, אם הוא לא באמת מרגיש שושה שייכות, אז זה בדיוק בכלל ארור, הצד השני. שמעון אחי עזריה אומר, משמו, ולא שמעון גדול מעזריה, אלא על ידי שהיה עזריה יוצא לפחמקטיה, ובב נותן לתוך פיו של שמעון, לפיכך נקרא הלכה על שמו. סיפור על שני אחים, שמעון ועזריה, שמעון היה תלמיד חכם, ועזריה היה איש עסקים, והיה עזריה יוצא לפחמקטיה, יוצא לעסקים. הוא בא ונותן לתוך פיו של שמעון. מה זה העניין לתוך פיו? זה הכוונה להחזיק. זה לא שהוא... סתם נתן לו טוב, בסדר, אני נותן. נותן לתוך פיו, פירושו של דבר, שאותו פה שממנו יוצאים דברי תורה, כמו שאמרנו, להוציא בפיו, את הפה הזה הוא היה מאכיל. פירושו של דבר, זה החזקה, החזקה שלמה. לא מבחוץ, טוב, צריך לתת, אולי אני ארוויח משהו, אלא באמת נותן לתוך פיו פירושו של דבר של החיבוב של הנתינה. חיבוב של נתינה, זה לא סתם לתת, אלא לתת באמת באהבה, ברצון. איפה זה בא ידי ביטוי? הוא לא שם לו את זה בכניסה והולך. הוא נותן לתוך פיו, מאכיל אותו. זה באמת להחזיק, להחזיק באופן אמיתי. וחבטה ולזבולון אמר, שמח זבולון בצעיתך, ולא יששכר גדול מזבולון. מדרש המפורסם, הרי לכאורה, יששכר הוא לומד תורה, יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, זה עניין לימוד תורה, אז יששכר במעלה יותר גדולה מאשר זבולון. למה דווקא ליששכר נאמר, שמח זבולון בצעיתך? אלא על ידי שהיה זבולון פורש לים, פורס לים, ויוצא לפחמקטיה, הוא בא ונותן לתוך פיו של יששכר, לפיכך נתן לו שכר בעמלו. זה עוד פעם העניין של ההחזקה גם אצל אבותינו בני יעקב. אותו עניין של שייכות. עץ חיים מילה מחזיקים בה. מתחיל מתורה לשמה. זה הבסיס. להבין שיש ערך עצמי לתורה.
איך יכול שאדם הוא לומד לשמה, אבל הוא לא... מחזיק, הוא לא באמת
יש לו
אחריות
כזה. כנראה שיש פה גם חיסרון מסוים בלשמה. הוא בכלל ארור. אם אדם באמת לומד באופן כזה שהוא לא מחזיק, והוא לא מוחה איפה שצריך למחות, אז זה ביטוי שיש משהו באמת חיצוני בלימוד. משהו שהוא לא קשור לקבלת תורה יותר גדולה. כמו שדיברנו על המעמד של הר גריזים והר עיבל, זה הופך את זה להיות משהו מצומצם, משהו אישי. והתורה היא לא רק אישית. זה מה שאנחנו רואים, ממש לאורך כל המדרש, אני חושב שהמדרש הזה הוא מדרש נפלא. אפשר עוד להתעכב עליו, ממש מדרש נפלא, שמבטא את העניין של שייכות לתורה, מתחיל מתורה לשמה, שזה להחזיק בתורה. התורה היא הנקודה המעמידה, גדולים וקטנים, שגם הופעה היא כל כך רחבה, שהיא מגיעה גם לצדים יותר קטנים, והם למעשה מדליקים, מחדדים את הגדולים. חבורה, לימוד תורה באמת, עם צדדים שונים, שמואל הולך מחבורה לחבורה. לאחוז בתורה, ולהחזיק את תלמידי החכמים, שזה היבט נוסף. צדדים שונים של שייכות לתורה, שזה העץ חיים. עץ חיים היא להבין שזה מקור החיות. כמו שגם דיברנו, הבאנו את אבן עזרא, ואז העץ חיים מזכיר לנו את עץ חיים שהיה בגן עדן, שהמשיך המדרש ואמר, חפף על הכל, המעיינות נבואו ממנו, זו העניין של תורה. זה העניין שיש פה את הנקודה המקורית, שהיא כל הזמן מחיה. וצריך באמת להסתפף בצל הזה, להחזיק באותו עץ. בואו נמשיך עוד טיפה. אמר רבי תנחום, כל מי שהוא יוצא למלחמה, אם אינו מכוון את ליבו סוף שהוא נופל בקרב. אם אדם יוצא למלחמה, לא מכוון ליבו לשמיים, סופו שהוא נופל בקרב. אבל שבטו של זבולון, בין מכוונים, בין אינם מכוונים, הם יוצאים למלחמה ונוצחים. עד הוא דכתיב, מזבולון יוצאי צבא, אורחי מלחמה. בכל כלי מלחמה, 50,000, ולעדור בלא לב ולב. מהו בלא לב ולב? אלא בין שהם מכוונים, בין שאינם מכוונים, יוצאים למלחמה ונוצחים. מה העניין הזה? לכאורה, אדם יוצא למלחמה. מדובר פה לכאורה לאו דווקא למלחמה כללית, אלא גם למלחמת היצר. ובשביל לנצח במלחמה, אדם צריך לכוון ליבו לשמיים. ארון הקודש יוצא לפני המחנה, ארון ברית השם. ויהי בנשוא ארון ויאמר משה. יש איזשהו צד שהבסיס של המלחמה זה לכוון את ליבו לשמיים. הוא אמר, בזהירה בכל יום ויום יצרו של אדם מתגרה בו, ואילולי הקדוש ברוך הוא נוצחו, נצח אותו. רק העובדה שאנחנו נתלים בריבונו של עולם, זה היכולת שלנו באמת לנצח במלחמה. במלחמה הפרטית ובמלחמה הכללית. ולכן, מי שנמצא במעלה רק של מקיימי מצוות, יהודי רגיל, שם הוא חייב לכוון ליבו לשמיים. רק שבטו של זבולון, שדיברנו עליו לפני רגע, שהוא מחזיק ידי לומדי תורה, יוצאים למלחמה ונוצחים. כי זה העניין שעץ חיים היא למחזיקים בה. הם קשורים לתורה באמת. מי שקשור לתורה באמת, הוא נוצח, הוא לא נכשל. רב הונא בשם רבי ירמיה בר אבא, כן. ככל הנראה, זה לא שהוא בכלל לא למד, אבל ודאי שהוא גם למד. דף יומי בבוקר, אבל הוא, הנקודה המרכזית שלו, לא הייתה למדנות. יששכר היו גדולים מזבולון. זה לא שבזבולון לא היו תלמידי חכמים, אבל עיקר העיסוק שיושב בזבולון היה עיסוק של מסחר, פרקמטיה. זה עיקר העיסוק. אבל ודאי שיש פה גם זבולון למדו תורה. אחרת אין סיבה לחשוב שלא. הם היו עסוקים במלאכת יומם, היו עסוקים במפרנס את שבט יששכר. עיקר הדגש שלהם היה באמת להחזיק ידי לומדי תורה.
מה, במעלתם, אפילו משתווה למעלתם של
זבולון? כן. מה? בגלל זה מה שאמרנו מקודם, שיש צד שדווקא בהחזקה, שהוא יותר מבטא את הקישור מאשר בלימוד. כי הלימוד, יש צד שהוא קשור למעלה האישית של האדם. אדם לומד, יש לו סיפוק, הוא אומר סברה טובה, הוא מבין איזו הבנה טובה, יש לו איזשהו סיפוק גדול. אבל כשאדם מחזיק, אז בעצם הוא רק מוציא, איזה סיפוק בעצם יש לו. הוא רק נותן מעצמו. זה נכון שאי אפשר להתעלם מזה. יש גמרא אחרת שרציתי באמת להביא. אני רואה שאני לא אספיק את כל מה שרציתי, אבל אולי נסיים דווקא בזה. על הלל הזקן. על הלל הזקן, שמספר את הגמרא, במסכת סוטה דף כף א', כי את הרב דימי אמר, הלל ושבנה אחים אבו. זאת אומרת, שניהם היו אחים. הלל עסק בתורה, שבנה עבד עסקה. הלל למד תורה, ושבנה הוא היה איש עסקים. ובסוף, אמר לו, תא נערו ונפלוג. בוא נעשה עסק, אמר לו שבנה. אתה, אני אתן לך חצי מהנכסים שלי, ואתה תיתן לי חצי משכר לימוד תורה שלך. את מי זה מזכיר לנו? בדיוק את הסיפור שאנחנו סיפרנו. יצתה בת קול ואמרה, אם ייתן איש את כל הון ביתו, בוז יבוזו לו. מוזר מאוד. יכולה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך ממה שאנחנו למדנו עד עכשיו. עד עכשיו ראינו שאם אדם מחזיק ידי לומדי תורה, הוא מעלה עוד יותר גדולה מאשר מי שלומד תורה. לכאורה דבר מוזר מאוד, נכון? אני חושב שזה בדיוק השעה שהטרידה את רשי, ותראו מה אומר רשי. אומר רשי, הלל עסק בתורה מתוך עוני רב, כי מפרש במסכת יומא. מה רשי אומר לנו פה? מה זה חשוב אם הוא למד מתוך עוני, לא מתוך עוני. אלא זה בדיוק הנקודה. גם כשאדם לומד תורה זה תלוי. אדם יכול ללמוד תורה גם מתוך מחזיקים בה. מה המפורש במסכת יומא? אותו סיפור על הלל שעלה לגג בשביל, לא היה לו כסף, בשביל לשמוע את שמעיה ואבטליון. אדם שלומד תורה מתוך מסירות נפש, גם מי שמחזיק לידי לומדי תורה, זה לא יכול לשוות לאותה מדרגה. אדם שלומד תורה ברחבות, באופן עצמי, כמו שישחר יושב, לומד, מסודר, אז דווקא זבולון שמתאמץ בתורה, שעמל בשביל להשיג את הפרנסה לישחר, זה מלא יותר גדול. אבל אדם שלומד תורה מתוך דוחק, מתוך עוני, מתוך מסירות נפש, אז זה אפילו מעלה יותר גדולה. זו דעתי, שזה הפשט במסכת סוטה. אני רק אומר את זה מאמר מוסגר, בגלל שאני רואה ככה שקשה לנו לקבל את המשמעות של ההחזקה בדברים כפשוטן, אבל אני חושב שהגמרה הזאת היא גמרה שמוכיחה את מה שאנחנו אומרים. אני חושב שזה פשט רשי, כפי אני יודעת.
כאילו יש להם כוח להחזיק, אבל ללמוד
עליהם. כן, נכון. אז הם עושים את כל המאמץ, עושים מאמץ גדול מאוד. נותנים לתוך פיו שהיא שכר, ממש עמל גדול, אחריות. זה באמת בתי קישור מיוחד במינו.
כן, זה לא מכוון, כי הלימוד אמור, אתה כאילו, על ידי הלימוד אתה יותר כאילו יודע את הקדוש ברוך הוא, אז זה יותר, אתה יותר נדבק בו, נדבק בדרכה וכולי וכולי. עד כמה שאדם כאילו יעשה מתמטיה ולהחזיק באמת תכנס ותכנס לא עשו אותך, הוא לא למד, כאילו, הנפש שלו לא התמלטה מזה, כאילו.
זה נכון, ש... יש צד מסוים שהוא לא למד, אבל מבחינת עץ חיימי למחזיקים בה, שיחול לתורה, שכר של חיבור לתורה, מהבחינה הזאת הוא כן זוכה, כן מקבל. זה נכון שמי שלומד תורה מתוך צער, וגם מחזיק ידי לומדי תורה, זה מהלך ביותר גדולה. אבל הנקודה הזאת של המאמץ להחזיק ידי לומדי תורה, שנבטא את הקישור, זה דבר שהוא גדול מאוד.